שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המעמיק בספר שמות. הגענו אל פרשת יתרו. וישמע יתרו. יתרו הוא כידוע גוי, השאלה מדוע הפרשה המספרת לנו את מתן תורה פותחת בסיפורו של גוי. אגב, יש אפילו ספק מתי הוא בא. שתי דעות מצאנו בחז"ל, ולשתיהן יש תימוכין וסימוכין בכתוב לגבי זמן בואו של יתרו. יש מי שאומר שיתרו בא לפני מתן תורה, כפי סדר הפרשיות, ויש מי שאומר שיתרו בא אחרי מתן תורה. משני המקרים תשאל השאלה, אם באמת הוא בא לפני מתן תורה, למה הוא צריך לבוא לפני מתן תורה? ואם באמת הוא בא אחרי מתן תורה, אז למה צריך לספר לנו על זה לפני מתן תורה? רואים שבכל מקרה יש כוונה מיוחדת להקדים את בואו של הגוי הזה למתן תורה. יש כמובן יסוד אוניברסלי, לא תיתכן תורה לישראל בלי שותפות של החלק המעולה של האנושות. כן? במיוחד שמאיזה עם היה יתרו?
מדיין?
מה פתאום? תראו לי באיזשהו מקום שכתוב שיתרו היה מדייני. היה כהן מדיין. זה דווקא מה שמוכיח שהוא לא היה מדייני, כי בדרך כלל ברוב האומות שושלות הכהונה והמלוכה היו תמיד מזרים. אז מאיזה עם היה יתרו בעצמו? מצרי? מניין לכם? אומתו כתובה במפורש בתורה. הוא היה קיני, פשוט מאוד. הוא היה קיני. עכשיו, הקיני, מה היה מקום מושבו של הקיני? איפה? הכנרת, בין העמלקים חיו. איך אני יודע? בספר שמואל כתוב מפורש, כששאול יוצא למלחמה נגד עמלק, הוא שולח שדר אל הקיני ואומר, אני מבקש ממך לזוז מכאן, כמו דר יסין, כן? כי אני, כן, סורה מתוך עמלקי פן אוסיפך עמו, ואתה עשית חסד עם בני ישראל בצאת ממצרים, ויסר קיני מתוך עמלק. אגב, גם בואו של יתרו, הקיני הזה, צמודה בכתוב למלחמת עמלק, שקראנו עליה פסוקים לפניכם. זאת אומרת, מה באה התורה לומר בזה? אף על פי שציוויתיך להילחם בעמלק, לא ציוויתיך להילחם בקיני. זאת אומרת, שזו הבחנה. דווקא במקום של התומעה הגדולה ביותר, נמצאים הצדיקים הגדולים ביותר של אומות העולם, ולכן צריך לדעת לעשות את ההבחנה. יתרו כהן מדיין, אותו לא תשמיד. עכשיו, אבל הקיני הזה הוא כנראה הכרחי. אי אפשר לתת את התורה מבלעדיו, בגלל שהתורה לא ניתנת סתם, היא ניתנת על רקע של התפתחות של התרבות האנושית. אם כן, צריך שיבואו ראשית כל נציגי ההתקדמות של התרבות האנושית, ועל גבי זה תינתן התורה. בסדר?
למה לא מספיק שעם ישראל יהיה במצב טוב?
כי עם ישראל הוא לא נוצר בחלל הריק, הוא לא גדל כמו פטריה. עם ישראל גדל מתוך האנושות, ובשם האנושות בא לקבל תורה.
אבל לא דווקא הקיני.
הקיני זה אדם מאוד מיוחד. חז"ל אומרים על יתרו שהוא עבד כל סוגי עבודה זרה שבעולם. אם כן, הוא היה האדם האוניברסלי ביותר שהיה בעולם. הוא מייצג את הכל בבת אחת.
מה אומרים על משה?
מה משה? משה מצרי.
לא, זה לא
אמרו על הקשר. שמה? שמה אמרו? מה אמרו על משה? אמרו הרבה דברים על משה.
לא, אבל חלילה, שלא עבודות
גם משה עבד עבודה זרה מן הסתם. מה הוא עשה בבית פרעה? הוא גדל כנסיך במצרים, אז מן הסתם שעובד אלילים, מה?
את
כולם, אני לא יודע, אבל מן הסתם שעסק בהרבה חוכמות, הרי סך הכל מצרים הייתה מקום ההתכנסות של כל הידיעות בחוכמה העולמית, אז יש להניח שגם את החוכמה של עובדי עבודה זרה, לפחות בחלקים רבים ממנה, משה הכיר. מתכן.
הכיר זה לא עבד.
מתכן גם שעבד. אני לא מתאר לעצמי את הבן המאומץ של מלך מצרים מסתובב בארמון ולא עובד עבודתם.
יוסף הייתה לו גם את
זה? לא, יוסף היה עברי, מוצהר. עברי מוצהר, לא מבקשים ממנו לעבוד את אלוהי מצרים.
אבל
אם יחזירו
אותו, כל המליקות,
הגויות, הוא רסק מילה. בסדר. רק מילודות. בסדר, אז מה? אז זה אומר שהשכינה תמיד הייתה איתו ושהוא לא ינק משדה נוכריה. זה חינוך. לא מפחיד. עכשיו, השאלה היא כזאת, אז באמת זה נכון שהתורה צריכה להינתן, כן?
אבל במקום אחד מופיע שמשה כמו עברי, ויעשה משה להיות רחב,
אנחנו למדנו את זה.
מרקי שעברי מאחר.
אז זה למדנו את זה. וראינו שישנה מחלוקת, רמב"ן ובן עזרא, מי הם אחיו? ויצא אל אחיו, רמב"ן אמר העברים, אבן עזרא אמר המצרים, וכנראה שמשה הלך לבדוק אם הלכה כרמב"ן או כאבן עזרא. הלך לבדוק את זה. כשהוא ראה איש מצרי מכה איש עברי, אז הוא החליט שהעברי מאחיו. אז הוא החליט להתייחס אל העברי כאחיו. אבל זה לא היה מובן מאליו. עכשיו בואו נחזור לעניין. לכאורה, אם אמרנו שכדי שתינתן התורה, צריך שבמעמד יהיה נוכח גם אחד הנציגים של ההתקדמות של הדרך הארץ העולמית. יש לנו עוד נציג, כפי שאתם בעצמכם מאירים. לא רק יתרו. משה בעצמו. גם הוא זר לישראל. גם הוא גדל מתוך האנושות הכללית. מה אנחנו צריכים גם את יתרו? בכלל, מה היחס בין משה ויתרו? מי גדול ממי? מה? יתרו רבו של משה, נכון? לכן כתוב ככה, אני חותנך יתרו בא אליך. אז יתרו מתאר את עצמו, גם רש"י מדגיש את זה, שבתחילת ההגעה של יתרו, יתרו רואה את עצמו כגדול ממשה, כשהוא נפגש עם משה, אז הוא רואה שמשה גדול ממנו. כן, אז באו לאכול עם חותן משה לפני האלוהים. סימן שמשה הוא העיקר, אם יחסים את יתרו אליו. הולכים לאכול לחם עם חותן משה לפני האלוהים. אם כך, יש פה, אפשר לכל להתחיל להבין מה קרה ליתרו. הרי רש"י שואל כאן, וישמע יתרו, מה שואל רש"י, מה שמוע שמע ובא? קריאת ים סוף ומלחמת עמלק. לא מבין כלום. מה זה זאת אומרת? אחרים גם כן שמעו, נכון? אחרים שמעו, קריאת ים סוף, מלחמת עמלק, ולא באו.
אני
הסברתי
את זה?
אני לא הסברתי
שיש עניין של ניסים, עניין של מעשי של המשפט.
אתה מדבר על מלחמת המלאק? או על קריאת ים סוף? קריאת ים סוף זה בניסים.
מלחמת המלאק.
מה?
מלחמת המלאק היא לא הייתה,
היא לא הייתה בניסים. אז מה, אני אומר, אז אני צריך להגיד, מה שמוע שמע הוא בא? מלחמת עמלק. פה כתוב גם קריאת ים סוף, גם מלחמת עמלק. כן.
אני
שמעתי,
קודם כל אפשר להגיד, מה ישמע, זאת אומרת, הוא היחיד שהביא את עולם שבוע, ואיתו זה התגבש, ואני שמעתי שהעניין שמיחד לו, זה היה שמתוך הרעה בדיוק הפכה להיות הטובה. זאת אומרת, שהים, שהוא היה הגורם...
זה מה שהוא אומר בהמשך, בדבר אשר זדו עליהם.
כן, בדבר
הזה. כן, אבל זה עוד לא סיבה לבוא. אם הוא בא, סימן שהוא חושב שיש לו מה לעשות שם. אם אני בא לזה שום מקום, סימן שיש לי מה לעשות באותו מקום. מה יתרו סובר שיש לו לעשות שם?
היה לו בת.
היה לו בת. אז אם ככה, תשובת רש"י היא לא טובה. מה שמוע שמע הוא בא? שמע שהבת שלו שם. חוץ מזה הבת היא הייתה אצלו. כן? אם הוא רוצה להחזיר את הבת שלו למשה, בסדר, אז ישמע שמשה נמצא בהר האלוהים. אבל קריאת ים סוף ומלחמת עמלק לא נוגע לעניין.
קריאה של שלום ארמות, קריאה של שלום ארמות, אחרי של מצרים, טובים.
יפה, כלומר, כולם נלחמו, יפה, זה אפשר להגיד. כלומר, צריך לעשות שלום עם האומות. אני מקבל. כן, מה הוא? למה עבודה זרה חדשה? הוא יצא את כולם, אז יש עוד אלוה, נכון? אבל מעניין, האלוה הזה, זה האלוה שנקרא בעצמו, מאמין בו גם כן. תן בבקשה.
קריאת ים סוף זה נס משמיים.
זה טבעי. אז מה? זה סיבה לבוא? אני מסכים, אבל למה הוא צריך לבוא?
כדי ללמוד.
מה אתה אומר?
ויחד יתרו על כל הטובה
שעשה. זה אחרי שמספרים לו, אבל לפני שהוא עלה.
לא, אבל הוא שמע,
הוא שמע,
הוא התחיל לפחד.
לפחד, אז למה הוא בא? שלא אוהב הוא. אז רבה, כולם נראה לו. להצטרף, למה?
הוא ראה מה קורה למי שלא מצטרף לעם ישראל.
אז אתה אומר, מתוך הפחד הוא בא.
אבל הוא לא מצטרף.
מחלוקת. פשוט מאוד. תארו לעצמכם איך יתרו מסתכל על משה. יתרו אומר לעצמו, בא אליי תלמיד, מוצלח. התלמיד הזה הפך גם להיות החתן שלי. ואני לימדתי אותו חוכמה ודעת אלוהים. ובסוף הצלחתי לעשות אותו נביא. נכון? כלומר, יתרו רואה את הנבואה של משה בתור הצלחה שלו. משה בוגר בית המדרש של יתרו. שומע משה, יתרו, משה נשלח על ידי השגחה להוציא את ישראל ממצרים. ולא עוד אלא שהוא הצליח. ושכולם עכשיו נמצאים בהר האלוהים. אומר יתרו, התלמיד שלי הצליח את החלק הראשון. כל הכבוד. עכשיו אני הולך להר האלוהים, בשביל. לתת את התורה. פשוט לא. יתרו ראה את עצמו המועמד לתת את התוכן הרוחני הדתי לאומה הזאת.
אלוקים הדיבר איתו.
כלומר, הוא... נכון, אבל הוא רואה את עצמו ראוי שאלוהים ידבר איתו. כלומר, מה שאומר יתרו, השלב הלאומי הצליח לא רע. זה שלב ראשון. אני עכשיו בשביל השלב העיקרי. הרי משה הוא רק תלמיד שלי. אני רבו. אז יש לי מה לומר. והראיה, שכשהוא מגיע, זה מה שהוא עושה. הדבר הראשון שאומר יתרו, זה לא בסדר, מדוע אתה יושב לבד, לבדך, כל העם מצב עליך, מן הבוקר עד הערב, נבול תיבול. אז הוא מתחיל להסביר לו, ואתה תחזה עד שחי. הנה, תגיד, תגיד מפורש.
זה לא דעת, זה מנהל. זה אומר שזה מנהל תקילות.
הוא רואה בזה דעת. תראו, יודע מזה. למה שנקרא שמו יתרו, אומרים חזל? שיתר פרשה בתורה. סדרי שלטון שהוא רואה בזה חובה דתית. תראו, בפסוק כף א', ואתה תחזה מכל העם אשר חי לראה אלוהים אשר אמת שונא בצע ושמת עליהם שרי אלפים שרי מות שרי חמישים שרי עשרות ושבתו את העם בכל עת והיה כל הדבר הגדול יביאו אליך וכל הדבר הקטן ישפטו הם והכן מעליך ונשאו איתך אם את הדבר הזה תעשה וציבך אלוהים ויכול תעמוד. כלומר, יתרו אומר, הנה, זה מה שאני אומר לאלוהים לצוות אותך. כלומר, אתה תתארגל.
אמר
הפוך. כי זה...
והקדוש ברוך הוא ייתן לך את דעתו על מה שאני מציע
לך. זה המשמעות. וציווך. כן, וציווך. זאת אומרת, הוא יהפוך את זה גם למצווה. אבל זה יתחיל קודם כל מן המהלך הדתי שלך. הייתי אומר, מהפילוסופיה הדתית שלך זה מתחיל. וציווך אלוהים אחר כך. ויכולת לעמוד, וגם כל העם הזה מקומה ובשלום. מהי התורה של יתרו? תורת יתרו באה להסדיר את סדרי השלטון, ולא רק סדרי השלטון, סדרי החברה בכלל. כלומר, יתרו רואה את התורה שהוא הולך לתת, כתורה שהתוכן שלה הוא ענייני בן אדם לחברו. זה המומחיות של התורה של יתרו. ולכן הוא רואה את עצמו בתור המועמד הטבעי לתת את התורה הזאת.
בכל זאת, זה מאוד מוגבל לתחום שבו יתרו מוצא לנכון, התורה מוצאת לנכון לדווח לנו על התרומה שלו, אפילו הדתית מגיעות.
כי
שום דבר בין אדם למקום.
שום דבר בין אדם למקום. הוא לא מומחה לזה בכלל. לומר לכם את האמת, היו בימי משה עוד שני אנשים שחשבו שהם יכולים לתת את התורה. אחיתופל עוד לא נולד. בלעם ואיוב, נכון? גם בלעם, גם איוב, ראו את עצמם כראויים להיות נותני התורה. איך אני יודע? ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. אומרים חז"ל, אבל באומות קם. וזה בלעם. אם כן, יש לנו עוד מישהו, בן דורו של משה, גם הוא חושב שהוא יכול לתת את התורה. מה התוכן של התורה של בלעם? אשר מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. אם כן, מה התוכן של התורה שלו? בן אדם למקום. שום דבר בן אדם לחבר. בתחום של בן אדם לחברו, הוא אדרבה מושחת מאוד. ויש לנו עוד אדם אחר, גם כן בן דורו של משה, שרואה את עצמו ראוי לתת את התורה. יוב. כן? כתוב, מי ייתן איפה ויכתבון מילי. מי ייתן בספר ויוחקו. כן? כלומר, בספר ויוחקו, צריך להבין, במנטליות השמית העתיקה, זה אומר להפוך את זה לתורה. כן? איך אומרים אמת בערבית? על החק. כן? דבר שהוא אמת הוא חקוק. כלומר, מי ייתן בספר ויוחקו, כלומר, יוב רואה את הדברים שלו כראויים להיות תורה. ומה התוכן של מה שהוא רוצה להעביר? בן אדם למקום, בן אדם לחברו. בן אדם לעצמו. כלומר, התוכן של דברי יוב זה החוויה האקזיסטנציאלית של הסבל. על זה יש לו מה לומר. ומעניין, הקדוש ברוך הוא לא בחר, לא ביתרו, עם הבן אדם לחברו שלו. לא ביוב, בן אדם לעצמו, לא בבלעם, בן אדם למקום. מה? בוודאי. כי כנראה, כדי לתת תורה של בן אדם לחברו, כמו שאתם מעירים בצדק, אין צורך בתורה מן השמיים. מספיק לארגן סדרי שלטון על פי התבונה האנושית. גם בשביל ענייני בן אדם למקום, לא צריך תורה מן השמיים. די ברגש דתי. שאפשר לארגן אותו בצורה דתית, כלשהי, כן, בדלך הדת לשם ההרצה והשיבוע, אומר הפילוסוף הכוזרי.
זה הולך לדעת רצון השם.
מה?
לא, הולך לדעת רצון אלוקים.
זה רצון אלוהים. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מן הסתם הוא רוצה גם שהאדם יצליח. יש לאדם שאיפה. מי אמר שצריך בדיוק? כן? אדם צריך לאכול. אין הלכה בתורה אם צריך לאכול בננות לפני התפוזים או תפוזים לפני הבננות. נכון? זה תן לשכל האנושי לעבוד קצת. נכון? בסדר. מרגש לברכות. אבל מצד, מבחינת תזונתית, אין לך הדרכה לאכול את זה לפני זה. תפוזים לפני תפוחים. אין לך הדרכה. עכשיו, יש דברים שהתבונה האנושית פועלת, וזה רצון השם, ברור לנו שזה רצון השם. גם בן אדם לעצמו צריך פשוט להיות פסיכולוג טוב. זאת אומרת, אין צורך בתורה מן השמיים לזה. אז למה צריך תורה מן השמיים? לעשות את שלושתם ביחד. כלומר, שיווי המשקל המדויק, באופן שנצא ידי חובת שלושת הדביעות האלה כאחד, לזה צריך תורה מן השמיים. ברור, אגב, כתוב במדרש שכשנולד משה, פרעה ראה את זה על ידי הכוכבים. כן? הצטגניני פרעה אמרו, נולד מושיען של ישראל. אז הוא שאל את שלושת החכמים שלו מה לעשות. מי הם היו? יוב, יתרו ובלעם. זאת אומרת, שכדי להבין את האישיות הזאת שנולדה, הרגיש פרעה שצריך לפנות לשלושה חכמים ביחד. וזה מסביר מדוע משה הוא זה דווקא שנבחר להיות הכלי של התגלות השכינה. משום שמשה מסוגל לקלוט את שלושת הדברים כאחד.
אבל
התורה
במצרים
זה
משהו?
מה?
התורה במצרים
זה
משהו?
כן, כשהוא התנגד לכל הבן הילוד היורת השליחו, אז ביקש פרעה להרוג אותו והוא ברח ממדיין. מה שמסביר מדוע משה גם כן בורח לשם. כשפרעה מנסה להרוג אותו, כן. מי לא ידע?
בלק.
מה בלק לא ידע?
מילה, מה בלק
במילה? תסביר מה היא השאלה שלך.
אני לא יודע, אני שואל את
הרב. אתה רוצה שאני אגיד לך מה היא השאלה שלך?
לא.
השאלה שאלה, נושא נשום מושא, ישיר או עקיף.
בלק, בלק, זה פרחת בלק.
כן.
לא פרחת, פרחת הוא שמה, וזה בלק בתור מנים.
את בלק, נכון.
אז בלק לא ידע שזה משה?
הוא ידע שזה משה, אז מה? אז מה פירוש השאלה שלך עכשיו? הוא ידע שמשה מגיע. עכשיו, גם בפרשת בלעם, אגב, משה פונה, בלעם פונה אל הקני, ויר את הקני, ויאמר, איתן מושביך ושים בסלע קניך. אז הרז"ל אמרו שכאן הוא רמז להתייעצות המשותפת שהייתה כשהם היו אצל פרעה. כן? בלעם וקני. בלעם זה בלעם וקני זה יתרו. כן. יום רואה שיש לו תורה לתת. באיזה נושא? באיזה תחום מטפל את התורה שלו? ענייני בן אדם לעצמו. לא, בן אדם למקום.
מה זה בן אדם לעצמו?
הנפש.
לנתח אותו?
כן. הרי יום סובל. הרי באים כל החברים שלו נותנים לו הסברים. הוא אומר, אבל הסברים שלכם, הם פונים אל השכל, לא אל הנפש. לכן זה לא מדבר אליי. זה משהו טועה.
אני לא יודע, אבל למה שמואל שיקום כמשה ואהרון?
בתפילה, בתפילה. בתפילה, כן. משה ואהרון בתורה. אז כתוב, משה ואהרון בכהנה, שמואל וקורא שמו. אז משה ואהרון זה ממעלה למטה, שמואל ממטה למעלה. אותה פעולה ממטה למטה, כן. הוא לא מנסה בן אדם למקום בכלל. אבל הוא כהן של מה? מה האלילות מלמדת את יתרו? בן אדם החבר, הרי זה מה שהוא מלמד את משה. הנה, באתי להסביר לך איך מטפלים בענייני בן אדם
החבר.
כן, נכון. כי יתרו כל השאר מבין. משה מבין את כל השאר. אז יש מומחיות מיוחדת של יתרו. אגב, מה אומר לו משה ליתרו כשהם עומדים לנסוע בפרשת בעלותך? הוא אומר, תבוא איתנו, נכון? והיית לנו לעיניים. כי הלא ידעת חנותינו במדבר, והיית לנו לעיניים. בשביל מה צריך שיתרו יהיה לעיניים? לצורך מה? לארגן את כל העם בנסיעה, נכון? כלומר, זה, משה הרגיש שזה הנקודה המיוחדת של יתרו. כן. יוב לא כלול בבלעם.
בן אדם
לא? בן אדם לעצמו זה עצמו, חברו זה חברו. מה? בחז"ל זה לא מוזכר? כתוב. כן, אז במסכת בבא קמא יש לי חידוש בשבילך, דף למד עמוד א', אמר רב יהודה, הימן דבעי למהווה חסידה, לקיים מילי דברכות. רבה אמר מילי דאבות, מילי דנזיקין, ואמרה לה מילי דאבות. זהו, יש שם ברכות, נזיקין, אבות. נכון? שלושה אופנים יש להיות חסיד. ברכות זה בן אדם למקום, נזיקין בן אדם לחברו, אבות בן אדם לעצמו. נכון? זה כתוב בגמרא, לא? כך מפרש המהר"ל מפראג. כך מפרש המהר"ל מפראג בהקדמתו לדרך חיים. עצמו זה המידות שלי. מה? למשל, כן, ואהבת לרעך כמוך. אני צריך לאהוב את עצמי. לכן נאמר בתורה, ואהבת לרעך, זה בן אדם לחברו. כמוך, בן אדם לעצמו. אני השם, בן אדם לעצמו. כלומר, אם אדם לא אוהב את עצמו, יש לו בעיה לאהוב אחרים. הרבה פעמים יש בעיה, הבעיה העיקרית של האדם זה הדימוי העצמי שלו. זה מה שפסל אותו בסוף, לא בשלב הזה. אבל מי זה עצמו של משה? זהו. וכאן הייתה נטייה קצת מהעצמיות הזאת. כן. כן. יפה, שאלה יפה. כן. כי בן אדם למקום, אז אומר בלעם, יש פה תחרות בין אלוהי ישראל לאלוהי מצרים, אז תהרוג את משה. יתרו אומר, אבל זה לא אנושי, אז אל תהרוג אותה. יתרו אומר, אבל זה לא אנושי. כן? אז מצד האנושיות, בן אדם לחברו, אל תהרוג את בני ישראל. ויוב אומר, בן אדם לעצמו, הוא נשאר בספק. הוא בספק, נכון. ולכן הוא שתק. כן, עכשיו, אז אם כן, אנחנו רואים שאצל יתרו יש פה שותפות של אומות העולם. שמו האחר של יתרו היה, כידוע, יתר. תראו איך זה כתוב פה. בפרק י"ח, פסוק י"ד. וירא חוטאת משה את כל אשר הוא עושה לעם, ויאמר, מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעם? מדוע אתה יושב לבדך? איך דבר, אם אתם לוקחים חפץ, מה הצורה הכי טובה להושיב אותו? להשכיב. נכון? וכל העם, מה כתוב? ניצב. נכון? מה מחבר את הניצב למושב? היתר, נכון. יתרו בא להשלים. נכון? יש, כל ה, אתה יושב לבדך, כל העם ניצב עליך, צריך את היתר לחבר. פשוט מאוד. זה היתר שלו, יתרו. כן? זה משפט פיתגורס, לפני שפיתגורס נולד. כן? עכשיו, מה? זה תלמידה בטכניון אמרה לי את זה.
אבל יש
סתירה. מה?
יתרו, היתר זה הצל הכי ארוכה.
במובן הזה כן. במובן הזה. כלומר, אי אפשר למשה לפעול בלי שיתרו יבוא.
הסעודה הייתה לפני
זה. שמה משה היה?
הסעודה הייתה לפני זה.
לפני מה?
לפני הסיפור.
נכון, אז מה?
אמרנו שמי הסעודה, משה
יותר. כן, אבל יש לו מה להוסיף. כן? עכשיו, מה שזה אומר, זה, יש בתורה הרבה דברים שחוקרי המקרא אומרים שזה בא מתרבויות אחרות. נכון? חוקרי המקרא אומרים, אתם בעצם חידש, לא תורת משה גילתה את זה, אתם לקחתם את זה מחוקי חמורבי, נדע, מכל מיני מקורות, וחושבים מבקרי המקרא שבזה הם אמרו דבר נורא שמסמר את שערן. אבל לפי מה שמסופר כאן בתורה, זה אכן כן. כלומר, בלי יתרו, בלי דרך ארץ שקדמה לתורה, לא ייתכן שהתורה תינתן. אז אין בעיה בזה, נכון? עד רבה, כדי שהתורה תוכל להינתן, צריך שיהיה מישהו עם האוזן של האנושות להיות נוכח בדבר הזה. כן. כעבדים. כעבדים למדו. לא למדו את זה מאדם בן חורי. כן? אז יתרו הוא באמת הדמות הזו. עכשיו, יש ב... אחר כך כתוב בפסוק כ"ז, וישלח משה את חותנו וילך לו אל ארצו. מה אומר לו? בעצם אני פוסל אותך מלהיות נותן התורה. אז מי ימלא את התפקיד של יתרו? משה בעצמו. איפה משה הוכיח שהוא מסוגל להיות יתרו? בפרשת בעלותך כתוב במפורש. משה מבקש מיתרו, תישאר איתנו והיית לנו לעיניים. מה אומר יתרו? לא, לא, שלום, אני הולך. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה. קומה השם. מה זה הדבר הזה? זה הפסוק שבו משה הראה שהוא ממלא את התפקיד שהוא הועיד ליתרו. לומר מה שצריך לומר בזמן הנסיעה. ובנוחו יאמר שובה השם. כלומר, כל פרשת ויהי בנשוא אהרון, שני הפסוקים האלה, הפסוקים האלה הם הספר האישי של משה. איזה ספרים כתב משה? לא, בפרשת בבא בתרא כתוב משה, במסכת בבא בתרא כתוב משה כתב ספרו יוב ופרשת בלעם. לא כתוב שהוא כתב את התורה. מעניין. כתוב, משה כתב ספרו, איוב ופרשת בלעם. מה זה ספרו של משה? פשוט מאוד. ספרו של משה זה שני הפסוקים האלה, בעיתו הארון. הגמרא אומרת ששני הפסוקים האלה הם ספר שלם. שיש בו 85 אותיות, ומזה נוסדה ההלכה שספר תורה בלוי, שנותרו בו עדיין 85 אותיות, מצילים אותו מן השריפה. למה 85 אותיות? כמספר אותיות של פרשת ויהי בנשוא אהרון. אז משה כתב את פרשת ויהי בנשוא, ובזה הוכיח שהוא מסוגל להיות יתרו. הוא כתב את יוב, ובזה הוכיח שהוא מסוגל להיות יוב. הוא פרשת בלעם, ובזה הוכיח שהוא יכול להיות בלעם. אגב, מה זה פרשת בלעם? מה? אה, זה פרשת בלק, אם ככה, זה בתוך התורה. מה החידוש שמשה כתב את זה? יש לי שאלה. איך משה יודע מה שבלעם אומר? הרי בלעם עומד לשם על ההר. אומר מה טוב הוא אלף. מה?
בנבואה.
עכשיו, מה המשמעות שבנבואה? או שהקדוש ברוך הוא אומר לו, באתי לספר לך שבלעם אומר כך, תכתוב. ואז משה כותב. אפשרות שנייה. מה שבלעם מנבא, גם משה מנבא. כלומר, אותה נבואה נובעה על ידי שני האנשים. אם כן, משה היה בלעם באותה שעה. זה הכוונה פרשת בלעם. גם משה אמר, גם בלעם אמר. שני אמרו.
הוא יכול להגיד, מי הרם, מי הרם, משה?
כן, יכול להגיד. כן, יכול. מה, הוא יכול להגיד, מי הרם, מי הרם, מי הרם, בלעם? מלך ברום, הוא יכול להגיד.
זה לא נכון.
מה? זה כן נכון. מאיפה באנו?
מהרם.
מהרם, נכון? מהרי קדם.
ירחם לי בלק.
נכון? בגלל בלק אני פה. אפשר להגיד, כן?
קצת לדחוק.
אז נמצא דרך.
אי אפשר לומר שהקשר נתקול בלק אז היא ידעה מה
בלעם אמר. יכול להיות. אבל כתוב שמשה כתב, כתב ברוח הקודש, את פרשת בלק. זאת אומרת שמשה הוא בלעם. הוא איוב, הוא יתרו. לכן יכולה התורה להינתן על ידו. בלעם, כן. טוב, אנחנו לא יודעים עכשיו פרשת בלעם. בלעם זה נושא בפני עצמו. כן. ראיתי, אבל אני אומר, אנחנו מבינים את זה פעם אחרת. כן. על שם המילה הראשונה, וירא בלק, בפרשה. עכשיו אני שואל את השאלה, למה משה לא חשב לבד על מה שיתרו אומר לו? הרי משה גדל בבית פרעה, אז ארגונה של חברה, בוודאי שהוא יודע איך זה. הוא יודע מה זה מערכת משפט, הוא יודע מה זה מערכת פיקוד. מה? המלך עשה הכל? הוא שפט כל סכסוך בכפר הקטן? ברור שצריך שרי אלפים, שרי מאות. הוא חשב שזה שלילי, אז למה הוא שומע ליתרו? המציאות? איזה מציאות?
של שפיטה של העם.
אז למה משה לא עשה את זה מראש? אם אתה אומר שאין ברירה, מה שאומר לו יתרו זה דברי טעם. הוא אומר לו, אתה לא יכול לבד לטפל במיליוני אנשים. אתה לא יכול. הוא אומר לו, דברי טעם. כן?
אולי אפשר למצוא, מה שסיבית לו יתרו זה שאפשר לנצל את הרעיון הלולח שמגיע ממקום קמה ולהפוך אותו לחדות.
משה לא ידע את זה?
אולי הוא לא ידע.
לא, אלא ברור שמשה ראה, כמו שאתה מציין בצדק, מערכת המשפט היא בהכרח מערכת רשע. במקום המשפט שם הרשע. כי ברגע שאתה בונה מערכת בין השוק לבין הרשות השופטת, כל מערכת מכבידה על המשפט. לכן משה רצה לבטל את האימפרסונליות של המשפט. ולכן אומר, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. הם יבואו לשמוע אצלי. משה יודע מראש שהדבר הזה לא יכול לעמוד. הוא יודע שהמציאות היא שצריכים מערכת משפט. אבל הוא רוצה לבנות את היסוד של המשפט על יסוד דרישת אלוהים. לכן, עד שלא יבוא יתרו, הוא ימשיך לשפוט לבד. וכך, כאשר הוא בוחר אנשי חיל, בצע וכו' וכו', אז הוא יכול לנסוך מן הקשה עוד 100 שקל. אז חייבים לך 50 שקל, אין מי שמשפוט אותך. לא כדאי בכלל להיכנס למערכת המשפט. בחודש השלישי, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, פרק י"ט. ביום הזה באו מדבר סיני. ויצאו מרפידים. ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. מה עושה העם שם? אנחנו כבר דיברנו על זה עכשיו. מטרת העם כשהוא מגיע להר סיני היא לחנות. איך אני יודע? זה כתוב, ויחל שם ישראל. למה אנשים חונים בכלל? כי הדרך ארוכה. לכן, אי אפשר כל הזמן ללכת, מוכרחים לנוח באיזשהו שלב. אז בואו בני ישראל אל הר סיני, אמרו טוב, מרפידים בנו עד עכשיו, נסיע קצת ארוכה, יום שלם הלכנו, עכשיו נחים. תוקעים פה אוהלים, מוטות וכו'. כן? ומה הם מתכוונים לעשות בהר סיני? לנוע ולמחורה להמשיך הלאה. לאיזה כיוון? ארץ ישראל. כלומר, זה ברור שאין לעם שום מושג ממה שאנחנו יודעים שהתרחש בהר סיני. הם באו בשביל לחנות. איך אני יודע? כי זה מה שמשה אמר להם כל פעם. כל פעם שמשה אמר להם שהוא נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא, הוא אמר כדי להביא אתכם לארץ ישראל, לארץ שהוא נשבע לתת לאבותיכם.
לא, אבל
כמו
שהוא אמר,
תעבדו
על הנהר
הזה,
תראי לי כמו שאמר להם
דבר כזה.
לפרעה.
לפרעה.
יש להניח, זה דבר שהוא היה...
יש להניח, אז למה זה לא כתוב?
זה התקשורת
העבירו את זה. אני לא חושב. יכול להיות שהם חשבו שכשמשה אומר את זה, גם אם שמעו על זה, שמשה מבלף. זה בלוף בשביל פרעה. והראיה, שהם הלכו דרך 30 ימים במדבר, ופרעה אמר לבני ישראל, נבוכים הם בארץ, וזה חיסל אותו ואת הצבא שלו. אז הם חשבו שכל זה תחבולה של משה. אבל ברור, משה כל הזמן אומר להם, נשלחתי לקיים את השבוע להביא אתכם אל הארץ. הרי הם לא שמעו באבותיהם משהו אחר. הם שמעו שהקדוש ברוך הוא קרת ברית עם האבות. על מה? על זה שהוא ייתן להם את ארץ ישראל. הם לא שמעו מן האבות, אי פעם, וגם האבות כנראה לא שמעו על זה, שצריכה להינתן להם איזושהי תורה. נכון? לא שמעו את דבר כזה. אז בינתיים, פסוק ג' הוא משה, בזמן שכולם תוקעים את המוטות ורודפים אחרי העיזים, עלה אל האלוהים.
איפה
הנביאים שלו? אה? נביאים. מי המשלים נביאים? מה זה קשור להם פה? זה לא קשור למוסה פה. לא בשלב הזה. בשלב הזה עדיין הם נביאים. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מנהר למור, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ראיתם לסגולה מכל העמים כי מכל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר על בני ישראל. מה הוא אומר לו? אתם באתם עכשיו, לך תגיד בני ישראל שיש תוספת לתוכנית. הם באו גם כדי לקבל תפקיד רוחני אוניברסלי, דת. תארו לעצמכם שאתם בני ישראל שומעים את זה ממשה. איזה תגובה תהיה לכם?
לא אמרת את זה.
לא אמרת, אז אתה משקר. כלומר, אתה באמת, אנחנו מאמינים בך שנשלחת על ידי ההשגחה העליונה להוציא אותנו ממצרים. ואתה הוכחת את עצמך, הרי היה, הוצאת אותנו ממצרים. עוד לא קיימת את החלק השני, שהוא להביא אותנו אל הארץ. אבל לפחות החלק הראשון, יצאת ידי חובה, באמת כל הכבוד. והימין הוא בשל, ובמשה עבדו, שבאמת הוא אמר את האמת, כשהוא אמר שהוא נשלח כדי להוציא אותנו ממצרים. עכשיו אומרים, אתה מנצל את העובדה שאתה באמת נשלחת לצורך העניין, כדי לכפות עלינו את הפילוסופיה הדתית שאתה נמצאת. אתה מספר לנו דברים שלא שמענו אלה מעולם.
זה השם.
בשם הוא משה עבדו. שמה? מי זה השם מבחינתם? האלוה שהבטיח לתת את הארץ לאבותינו. זה השם.
אבל בינתיים הוא סך הכל אומר ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה לא...
זה לא היה בתוכנית. שמרתם את בריתי? מה זה כל הדברים האלה? מה זה הברית?
הברית היה עם
האבות. מה שמה היא? הברית עם האבות הייתה על תורה?
לא, על ארץ ישראל.
על ארץ ישראל, וכל
הכתוב.
למה יש לך? לא, אבל זה פשיטה. הם רוצים את הברית, הם לא צריכים לשמור שום ברית, הקדוש ברוך הוא צריך לקיים את הברית. כן? פה זה ברית שהם צריכים לכרות. זה חדש.
למה להגיד שלא היה שום תורה מהאבות, הרי האבות שמרו את כל התורה, והם שמרו על חלק.
שמרו, ודאי שהיו מנהגים כאלה של האבות, אבל מעולם הם לא היו חלק מן הברית עם הקדוש ברוך הוא. הברית עם הקדוש ברוך הוא הייתה אך ורק על הארץ. למה להאמין בכל דבר שהוא אומר? נביא לא... נביא הוא גם בן אדם. לא. מה פתאום? אם משל בא אדם שאני יודע שהוא נביא ומתחיל להגיד לי גם את הדעות האישיות שלו בפיזיקה, לא מאמין לו, כי הוא נבחר לתחום מסוים. מה?
למה לא יגיד הקדוש ברוך הוא למשה שהוא מוכן לתת את התורה לעם ישראל?
הוא אמר לו, הוא כן אומר לו, תן את התורה לישראל, עליך תספר להם מה זה קודם כל, שידעו לקראת מה הם הולכים. הוא אמר לו, תעבדו את האלוהים על הער הזה, הוא אומר לו, זה לך האות כי אלוקי שלחתיך. אין בעיה, משה ידע, יש להניע. מה?
למה משה לא סיפר להם את זה מראש?
כי זה לא מה שהם מצפים, הם לא יוצאים ממצרים בשביל זה.
לא, אז מראש, עוד לפני שיצאו, שאומר להם...
היו אומרים, אנחנו לא יוצאים.
האם גם משה לא ידע? שיש שינוי בתוכנית?
אני לא יודע. יש מקום, יש בפסוקים מקום גם לזה וגם לזה. מה?
שאלה
למה... לא יודע, זה לא מה שהם שמו באבותיהם בכלל. אבותיהם, לא סיפור להם דבר כזה.
אולי כדי שיהיה קביעה
נער. תראו, בהמשך. וישב משה את דברי העם אל השם. זה לא, סליחה, פסוק ז', ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. הוא מספר להם, הנה מה הוא הולך לספר להם. הקדוש ברוך הוא רוצה גם להגיד לכם עוד משהו, שיש לכם תורה לקחת בדרך, כן? תוך כדי שאתם נוסעים לארץ ישראל יש לי גם עוד משהו להגיד לכם, חוקים, משפטים, כל מיני דברים. כן? פסוק זה, ויבוא משה ויקרא לזקני העם ויעשה לפניהם את כל הדברים האלה אשר ציווהו השם. תגובת העם צפויה מראש. ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה. אנחנו לא מאמינים. אתם אומרים שאני מעוות את הפסוקים, נכון? אנחנו נביא לכם הוכחות באותיות קידוש לבנה שככה צריך לקרוא את הפסוק. בינתיים תנסו בשלב הזה לתת אמון שאולי זה כך, בסדר? אבל אתם תראו שזה באמת
כך.
רגע, כתוב כל אשר דיבר השם נעשה, לא מה שאתה אומר. זה לא היה בתוכנית. אבל הם לא מאמינים שהוא מוסר את דברי השם. מה שדיבר השם אנחנו יודעים, שאתה תביא אותנו לארץ, זה כן, השם דיבר עם אבותינו. אבל שאתה גם תביא אותנו, שתיתן לנו תורה, זה המצאות שלך. אתה תראה במפורש. וישב משה דברי העם אל השם. משה אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, הם לא רוצים. פסוק ט', ויאמר השם אל משה, הנה, אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. נכון? זאת אומרת שהם מאמינים, כלומר הוא הבין מדברי העם, מה מדברי העם, כל אשר דיבר השם נעשה, שמוכנים להאמין בשם ולא במשה. לכן גם בך אני אדבר איתם ישירות, ואז הם ידעו שזה האמת מה שאתה אומר.
ואיזה לעתיד? ואיזה שככה הבנים יאמינו? וגם בך זה אנחנו נגיד.
לא, העם, בעבור ישמע העם.
אולי זה לעתיד.
נכון, אחרי שנדבר, למה בדים, איפה כתוב? יאמינו, יוד של יאמינו, מדבר על העם. נכון?
פעם היו כל מיני,
נכון, אז הם לא האמינו לו. אז תראו מה שרשי אומר. עכשיו תראו שרשי אומר שחור על גבי לבן מה שאמרתי לכם. פשוט מאוד. תסתכלו ברשי, בפסוק ט', כתוב את דברי העם, בעמודה השמאלית, במדורה הזאת. את דברי העם, תשובה על דבר זה שמעתי מהם, שרצונם לשמוע ממך אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך. רצוננו לראות את מלכנו. למה אינו דומה? למה זה לא דומה שומע מפי שליח לשומע מפי המלך?
שליח מעביר את עצמו.
כלומר, יש בעיה של אמינות. אז מה אומר רש"י? שלא האמינו למשה. ולכן הם אמרו, אם הקדוש ברוך הוא לא יבוא בעצמו להגיד לנו, אנחנו לא נקבל.
טוב, אולי הם רוצים שיהיה להם חוויה יותר
מגדירה. אבל זה לא מה שכתוב. עכשיו, תראו, אז יש לכם כבר רש"י שאומר את זה. תסתכלו גם בכלי יקר, כלי יקר מסביר שזה מה שרשי התכוון. גם עכשיו לא מספיק לכם, יש פה בבקשה, אני צריך רמב״ם ספר המדף. לפי זה הדיבור הישיר בהר סיני הוא גם כן בדיעבד, לא רק מעמד הר סיני בדיעבד, אלא גם האופי שהוא נשא, שהייתה התגלות ישירה אל העם, זה בא רק בגלל שהעם לא האמין במשה. אבל אם לא, אז מה היה קורה? היו מגיעים להר סיני, הקדוש ברוך הוא היה אומר למשה את כל התורה והם מוסרו את העם. אבל מכיוון שהעם לא האמין שמשה אומר את האמת, היה צריך התגלות ישירה. מעמד הר סיני בכלל לא היה צריך, כלומר כל הקבלת התורה, אבל גם אחרי שעכשיו שיש קבלת התורה יש לך בדיעבד שני
שברד לא
היה מבין
שמה שהוא אומר זה לא נכון.
תסתכל, משה רבנו לא האמינו בו, אני קורא כאן בהלכות יסודי התורה פרק שמיני, משה רבנו לא האמינו בו ישראל בפני האותות שעשה הניסים, שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי שאפשר שיעשה האות בלק בקישוף. אז למה בכלל הוא עשה ניסים? אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשה, לא להביא ראיה לנבואה. היה צריך להשקיע את המצרים, קרא את הים וצילן בתוכו, צרחנו למזון, הורידנו את המן, צמאו, בקע להם את האבן, כפרו בו עד קורח, בלע אותם הארץ, וכן שאר כל האותות. ובמה האמינו בו? במעמד הר סיני, שאיננו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל, והכל מדבר אליו, ואנו שומעים, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. וכן הוא אומר, פנים בפנים דיבר השם עמכם, ונאמר לו את אבותינו קראת השם את הברית הזאת. ומיניין, עכשיו שאלת הרמב״ם על דברי עצמו, מיניין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת, שאין בו דופי, שנאמר, הנה אנוכי בא אליך בא וענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך ימינו לעולם. מכלל שמקודם דבר זה, כלומר בפסוק הקודם פשוט, לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעולם, אלא נאמנות שיש אחריה עירום ומחשבה. אז כבר הרמב״ם גם כן מסכים עם רש"י. אתם רוצים עוד הוכחה? הכוזרי גם כן אומר את זה. במאמר ראשון, פסקה פתק, ככה אומר הכוזרי, שגם מעמד הר סיני בגלל שהם לא האמינו במשה. עכשיו, רבי יהודה לוי מצדיק את בני ישראל, כל הכבוד להם שהם לא האמינו. צריך היה לו להאמין, כי לא בולעים כל דבר. בא בן אדם אומר לך, דבר שלא היה בתוכנית, אבל הוא עם זקן גדול, אתה מתחכם וזה, אתה מאמין, מה פתאום? תבדוק.
והרב,
כן.
הצלחתי להאמין מאיפה מלאים שהם לא האמין.
כי אמרו כל אשר דיבר השם. זה לשון כבוד. לא רוצים להגיד לו אתה משקר. כל אשר דיבר השם. כן? והראיה, שחקת כדי שהוא אומר, גם בך יאמין, אחרי שאני אדבר איתם ישירו. יוצא לפי זה שיש פה שני דברים של בדיעבד. א', בכלל, מתן תורה הוא בדיעבד. זה למדנו בפרשת בשלח. דבר שני שאנחנו לומדים, שמתן תורה כפי שהיה, עם ההתגלות הישירה, גם זה בדיעבד. כן.
למה לעבוד
הם האמינו
שהוא
יאמין שחקת
סופם לארץ?
מסורת. מה זה האמינו? סיפור. לפחות על זה הם שמרו. מה זה האמינו?
אבל באותה מידה, יש שם משה, מה ההבדל? גם זה התגלות ליחידים.
כן, אבל גם עם האבות, מה זה מאמינים? מאמינים שיש סיפור כזה. באמת זה נכון, היה סיפור כזה. האם האבות צודקים? אולי האבות, גם סתם מספרים סיפורים, נדמה להם שאלוהים מדבר איתם. לאבות עצמם לא היה ספק, כי האבות שמעו את זה ישירות מהקדוש ברוך הוא. אחרים רק יודעים לספר את הסיפור. אך כן, בבקשה.
אבל כתוב לפני כן, בשירת הים, לפני שירת הים,
נכון, ומה אני עניתי על זה בתחילת השיעור?
אבל מבחינת הפסוק אני מבין את זה שהאמונה בזה זה לא ויאמינו בהשם ולמשה עבדו, אלא הוא במשה עבדו, כי באותה אמונה שהאמינו בהשם
נכון, נכון, ומה אני עניתי על זה בתחילת השיעור? נכון, כי אני הסברתי את זה פעמיים, שבשם הכוונה שהם האמינו שהשם אלוהי אבותם שהבטיח להוציא אותם ממצרים באמת מוציא אותם ממצרים, ובמשה עבדו שבאמת הוא נשלח לעשות את זה. הם לא יודעים שהשם הוא גם נותן תורה, הם יודעים שהשם מוציא ממצרים, זה מה שהם יודעים עליו. מי זה אלוהי ישראל מבחינת בני ישראל? המוציא ממצרים לתת להם את ארץ אבותיהם. מה? אבל לפחות חצי מהתוכנית כבר התחילה לעבוד טוב. מה? אבל חלק ממנה התגשמה. אז זה כבר נותן חיזוק. כן? מה אתה אומר?
ברור
במחשבה שהקדוש ברוך הוא צריך להתגלות לנשי ישירות, להיות
שמים
ברמה,
למה, מה
העניין
של מטרה שהיה צריך
לומר
להם?
מה? כדי שיאמינו שמשה אומר את האמת, שאומר דברי
תורה. השני מותו
נדבר, לא השני במעמד, שמשמעו שם. אלא מה? אבל לחצי למעמד עצמו. אז זה הסברנו למה צריך תורה. התורה, הסברנו את פרשת בשלח, זה היה כדי שהעם, יש שהעם היה חלש מדי, וזה בא לידי ביטוי בין היתר, די! זה בא לידי ביטוי בין היתר, סליחה, אני כבר יעתי, זה בא לידי ביטוי בעובדה שהעם היה חלש מבחינה פוליטית, שפחד מפני הפלישתים. אז זה עם שלא כבר לא ברמה של עצמו, הוא כבר לא מודע לגמרי לנשמה שלו ממנו. אז צריך להודיע לו מי הוא. האבות לא היו זקוקים לזה. האבות באופן טבעי קיימו את התורה, משום שהם היו אנשים מלאים. אז צריך לתת את התורה בדרך, בדיעבד, בגלל חושתם.
אבל זה
דבר ידוע... היה ידוע, ברור. הקדוש ברוך הוא ידע מראש את החושה שלנו. לכן הוא אומר למשה, זה לך עוד כי אנוכי שלחתיך, תעבדו את האלוהים על הר הזה. אבל זה ברור שזה לא טוב שזה קרה. כן? היה יותר טוב שלא יצטרכו את זה, שיכנסו ישירות לארץ, ויחיו חיים שלמים שמתוך השראת שכינה. כשהקדוש ברוך הוא נגלה על המדינה העברית, ומתוך כך יש תורה, כן.
אני חושב שזה בדיעבד, אבל בעצם המעמד התורה,
נכון, אבל לא בצורה הזאת. אתה צודק, אבל לא בצורה הזאת. כלומר, הצורה הזאת של מעמד הר סיני במדבר ובתורה שהיא באה, הייתי אומר, בכפייה על האדם, זה לא היה לך, זה לא היה לך תחילה.
אם היה לתת תורה
זה הרמב״ם שואל. הרמב״ם שואל את זה במורה נבוכים, את השאלה שלך. ואז הוא עונה שהקדוש ברוך הוא מוכן לעשות כל דבר חוץ מדבר אחד, לפעול על הלב של האנשים. הוא שואל, למה הקדוש ברוך הוא לא גרם לליבות בני ישראל להאמין במשה? למה הקדוש ברוך הוא לא גרם לליבות בני ישראל לא לפחד מן הפלישתים? הרי זה הרמב״ם שואל. הקדוש ברוך הוא מסוגל לעשות 10 מכות, להרוג את כל מצרים בים, לתת מן 40 שנה במדבר. הוא לא יכול לגרום שהיא קצת גבורה בלב של בני ישראל להילחם בפלישתים, ובגלל זה צריך לעשות כל הסיבור הזה. ככה שואל הרמב״ם. הוא אומר כי הקדוש ברוך הוא זה התחום היחיד שבו הוא לא רוצה להתערב, לא שאינו יכול, אלא שאינו רוצה, כי הוא לא רוצה לבטל את הבחירה החופשית. נכון, זו שאלה שאתה יכול לשאול על הרמב״ם, אבל לא רוצה להתחיל תירוצים וקושיות על דברי הרמב״ם. אני מביא את זה רק בדרך אגב כדי לענות על השאלה. בסדר? עכשיו, אני רוצה בוא להוסיף נקודה חשובה. כי אין לנו עוד הרבה זמן. כן, אם כך, מה היה צריך הקדוש ברוך הוא להגיד כשהוא מתגלה? אני רוצה להגיד, שלום, קוראים לי י' כ' ו' באתי להגיד לכם שמשה אומר את האמת. שלום. היה מספיק, נכון? במקום זה, על מה הוא מדבר? הוא אומר דברים אחרים, הוצאתי לך מארץ מצרים, לא יחיה אלוהים אחרים, לא תרצח, לא תנאף. אז מה זה קשור לעניין? זה יפה, זה דברים טובים, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים לשמוע ממך, ריבונו של עולם.
זה כרטיס הזהות, שאומר, אני אשם, מה שרציתי...
אבל את העיקר הוא לא אומר.
זה העיקר.
אבל אני לא, אנחנו הסברנו שזה כדי להצדיק את משה, נכון? בעבור ישמע העם בדברי עמך. אפילו הרמב״ם אומר, אנחנו שומעים את הכל אומר, משה, משה, לך אמור להם כך וכך. ואנחנו לא כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר את זה.
לא, אני
אומר
שעצם השאלה, הדוסייה,
אז הוא יכול היה להגיד כל מיני דברים אחרים.
אבל הוא אמר את החפיס הזה עוד שלו.
אבל אין להם ספק שהקדוש ברוך הוא קיים. זאת לא הבעיה.
לא, אין להם ספק שהקדוש ברוך הוא בא למסר שמשה מביא להם, נכון?
כן, אז למה הוא צריך להגיד?
בין הקדוש ברוך הוא למשה מספיק.
אז היה מספיק להגיד, אנוכי השם אלוהיך.
השאלות תתיך
להציע. משום הוא צריך להגיד שעושה את המשמצה.
בהחלט.
מה זה קשור לנושא? לא, אני אסביר, אני אומר שאתה מנסה אולי לענות, אבל אני אסביר איך רש"י ראה את זה. תסתכלו בפרק כף, פסוק ב'. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. פרק כף, פסוק ב'. התחבירית של המשפט זה ככה. אני אגיד משפט מקביל. שלום, אני יוסי, פגשת אותי אתמול בשוק. מתי אני נזקק להגיד משפט כזה? כשאני נראה אחרת מאשר אתמול. אמנם אני היום לגוש עם חליפה ועניבה, ואתמול ראית אותי בבגדי עבודה, אז קשה לך לזהות שזה באמת אני. אבל אם אתמול והיום אני נראה בדיוק אותו דבר, אני אגיד לך, אני זה שפגשת אתמול. אתה מזהה. לכן, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה בא לומר שפה היה שינוי בהופעה. תסתכלו ברש"י. תסתכלו ברש"י פסוק ב', בדבר אחר, ברש"י. אין בשורה השנייה ברש"י. דבר אחר, לפי שנגלה בים כגיבור מלחמה. מה זה גיבור מלחמה? זה רמטכ"ל. מי שנותן את הארץ. גיבור מלחמה. מי זה אלוהי ישראל? זה אלוה פוליטי. ונגלה כאן כזקן מלא רחמים. ראש ישיבה שבלת את התורה. שנאמר תחת רגליו וכו' וכו'. הועיל ואני משתנה במראות, אל תאמרו שתי רשויותם. אנוכי הוא אשר הוצאתיך ועל הים. זאת אומרת, אתה חשבת שכל... שאני לא שלחתי את משה אלא בשביל להוציא אותך ממצרים. כשאתה שומע שהוא בא לתת תורה, אתה אומר זה אלוהה אחר שמדבר. אז באתי להגיד לך אני אותו אחד. אז מכאן אתה למד שזה אותו משה. כלומר, כשמשה מוציא אותך ממצרים, זה כדי למלא את שליחותי גם כזקן מלא רחמים. עכשיו תראו, יש באומה שלנו אנשים שקוראים להם דתיים, הם מאמינים במשה. מי זה משה? שרבנו זה, זה שנתן לנו את התורה. יש אנשים חילוניים. מי זה משה? זה מי שהוציא אותנו ממצרים. ומה הקדוש ברוך הוא אומר? שזה אותו אחד. שיש רק אלוה אחד. יש מלא רק משה אחד. כלומר, השליחות הדתית היא בעצמה השליחות הלאומית. אי אפשר להבדיל זה מזה. נכון? ואולי בגלל זה שזה בפסוק ב'. פעם שאלו את דוקטור יוסף בורג, ראש המפד"ל, הוא אומר, ראש המפד"ל, מפלגה דתית לאומית, אז מה חשוב אצלך, דתית או לאומית? הוא אמר המקף. המקף, בין המילה דתית למילה לאומית יש מקף, זה מה שאצלו עיקר. זה בעצם בשביל זה דיבר השם בהר סיני, שתדע שיש זהות בין השליחות הדתית לשליחות הלאומית. לכן, עד רבה, המילים שהקדוש ברוך הוא אומר כאן, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה אימות שליחותו של משה. מובן?
לא.
מה לא מובן?
לא מובן, לא יודע.
מה? זה מוכיח. במשה כגואל לאומי הם האמינו. כשמשה מדבר על דעות דתיות, הם חושבים שהוא מוסיף תוכן אחר, שלא בתוכנית. הקדוש ברוך הוא אומר, לא. מה שהוא מוסר לכם, שזה לא תרצח, לא תנח, לא תישא שם השם אלוהיך, כל הדברים האלה, זה המוציא ממצרים שנותן לכם את זה. כלומר, מי שתוכניתו היא תוכנית לאומית, הוא בעצמו זה שנותן את התורה. זה לא שני אלים. זה לא שני תכנים סותרים. כן.
אבל איך באמת אחרי זה בא קורח
וחולק על משה? שאלה יפה מאוד. איך בא קורח אחרי זה וחולק על משה? אני אגיד לך עוד יותר מפתיע מה שהרמב"ם אומר על זה. משה רבנו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, שהמאמין על פי האותות יש בניבו דופי, שאפשר שעשה האות בדת וכישוב, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשה, לא להביא ראייה לנבואה. כן? כלומר, כל האותות זה לא כדי להביא ראייה לנבואה. היה צריך להשקיע את המצריים, קרא את הים בצלילם בתוכו, צרכנו למזון, הוריד לנו את המן, צמאו, בקע להם את האבן, כפרו בו עדת קורח, בלעו אותם הארץ. זאת אומרת, כפרו בו עדת קורח, זה לא חיסרון באמונה במשה. זה משהו מדהים, מה שהוא אומר לך. כן? אנחנו פשוט קוראים את זה מהר, לא שמים לב. אבל כף רובו עד התקוע, מה זה כף רובו? כף רובו בנבואתו לכאור. נכון? אלא כף רובו במנהיגותו הפוליטית. הם אמרו, כשישראל כופרים בשליחותו כנותן התורה, כך שם הקורח כופר בשליחותו של משה כמנהיג. כן? כמנהיג בלעדי, כלומר צורת השלטון, שזה באמת לא אומת בהר סיני. אגב, כנראה, מתי זה קרה הסיפור הזה עם קורח? יכול להיות שלפי הרמב״ם זה קרה לפני מעמד הר סיני.
כי זה קשה באמת להבין.
מה? אוהל מועד? עכשיו אתה צריך ללמוד את הפרשה, איזה חלקים מתייחסים למאורה מאוחר יותר ואיזה חלקים מוקדמים יותר. כמו שכתוב גם במן, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח את צנצנת המן, את צנצנת המן ושים אותה לפני העדות. איזה עדות יש? עדיין לא היה מעמד הר סיני, לא היו לוחות. אז משמע שהפסוק הזה מתייחס למשהו מאוחר יותר. עכשיו על כל פנים, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי אותך מארץ מצרים, זה יפה מאוד. זה בא לענות על השאלה של מניין שמשה אומר את האמת. אז למה עוד 9 דיברות? למה עוד 9 דיברות? מה? אם כבר אני מדבר איתך, יש לי עוד משהו להגיד, כן?
לא, אחרי שגמר את המלאכה בדברה הראשונה, כלומר עכשיו הוא סיפר את העניין, מעמדו של משה.
אז לא, אפשר לסבור את
זה.
שמשה ידבר, שמשה יבוא ויגיד לא תרצח, לא תנח, כבר לא צריך את ההסבור הזה. מה? משה אומר? מחלוקת המפרשים, כן? כי יש פסוקים בתורה שמשתמע מהם שרק את שתי הדיברות הראשונות הם שמעו, ויש פסוקים שמשתמע שכל עשרת הדברים הם שמעו. כן? על כל פנים ברור שיש מעמד שונה לעשרת הדברים על פני כל שאר התורה. למה הקדוש ברוך הוא אז אמר גם עוד 9 דיברות? זאת שאלה לא פשוטה, שנצטרך לענות עליה בפעם הבאה.